שבוע שעבר סיימנו את השיעור בעניין הזה של גזרות חכמים. נמנו וגמרו בעליית חנניה בן גרון. קיצור, 18 דברים שנמנו וגמרו בין בית שמאי לבית בית הלל, ופסקו הלכה כבית שמאי. אחד הדברים זה איסור אכילת פת גויים. פת גויים, הווה אומר, פת שגוי עפה אותה. פה חייבים לבאר, 227, חייבים לבאר שמדובר פה על פת שהדבר היחיד, הוא אומר כך, הבעיה היחידה שלה, מבחינה הלכתית, זה שגוי עפה אותה. הווה אומר, כל המוצרים כשרים. הקמח ללא חשש תולעים. התנור, בסדר. הדבר היחיד הבעייתי שיש בפת הזאת זה שגוי עפה את הפת הזאת. עצם העובדה שגוי הלך ועפה את הפת, זה מה שאוסר אותה. למה? הסברנו בפעם הקודמת. רצו מאוד חכמים לקראת הגלות להרחיק את עם ישראל מן הגויים, על מנת שלא התחתנו בהם. אומר לנו המקור חיים, סעיף א'. אסרו חכמים לאכול פת של עממים גויים משום חתנות, ואפילו במקום שאין לחוש משום חתנות, אסור. בן אדם הגיע לאיזשהו מקום, נמצא שם בדיוק שעתיים, בא לו לאכול, ומשם הוא טס חזרה, קונקשן, כן? בא, הוא טס חזרה למקום אחר. מה לא? ולחתנות במקום הזה. לא שייך בכלל. אין דבר כזה. ברגע שגזרו, גזרו. ולא אסרו אל הפת של חמשת מיני דגן. אבל פת של קטנית ואורז ודוחן אינו בכלל פת סתם שאסרו. זאת אומרת, לחם חשוב ובאומר חמשת מיני דגן, זה לחם שאנחנו רואים שאסור לאכול אותו כשגוי עפה אותו. אומר השולחן המקור חיים בסעיף ב', יש מקומות שמקילים בדבר ולוקחים פת מנחתום. לשים לב, נחתום של גויים, במקום שאין שם נחתום ישראל, מפני שאישה תדחק. הרי חכמים באו וגזרו משום חתנות. אז יש כאלה שרוצים להקל ולומר, כן, משום חתנות זה יכול להיות כשאתה בא לאכול פת שעפה אותה גוי בבית שלו, שם יכול להיות איזה קירוב. אבל אם אני הולך, קונה ממאפייה הכי גדולה בארץ, בחוץ לארץ, כן, שגויים, אני קונה את הלחם, מעלים ולחתנות. מה זה קשור עכשיו לחתנות? יש כאלה שהקלו, אבל באיזה מקום? במקום שאין פת ישראל אחרת. יש כאלה שהקלו יותר. גם כשיש פת ישראל אחרת, אבל איננה יפה כמוה. קיצור, יש כל מיני קולות בתחום הזה של פת מנחתום, מאופה. מה גם שיש איזו טענה הלכתית נוספת שאומרת, שאם כולם יקנו מהמאפייה של היהודים, לא יספיק לכולם. טוב, כל הדברים האלה היום פה בארץ ישראל בפרט, לא עומד במבחן המציאות. רק, איך אומרים, אנג'ל, ברמן, הם רק מחכים שתקנה מהם, יספיקו, יספיקו לכולם, גם מייצאים, ללבנון, לא יודע לאן, איך אומרים, יש מספיק מקומות שמקבלים, אין בעיה, בדיוק, אין בעיה בכמות הייצור, הכל בסדר, ובארץ ישראל, ויש לנו של ישראל, והכל תקין. אבל באופן עקרוני, בסיסי, יש כאלה שהקלו. אני כבר מקדים ואומר, נראה את זה עוד רגע, שגם אלה שהקלו לאכול פת נחתום, להביאו פת של מאפייה, של גויים, אומרים חכמים, הפוסקים האחרונים, בעשרת ימי תשובה, גם לא לאכול בכלל פת של נוכרי. כן, לא לעשות איזה משהו יותר בעשרת ימי תשובה, לא לאכול פת של נוכרי, גם במקום שאין. כל זה אני חוזר ומדגיש ואומר, כל זה, כשברור לנו שאין שום בעיה בלחם חוץ מאשר זה שגוי עפה אותה. אין בעיה של חדש, אין בעיה של שמן, אין בעיה של מרכיבים, אין בעיה של מחמצת, אין בעיה של תולעים בקמח, אין שום בעיה, הכל בסדר. כל מה שאנחנו מבקשים לבדוק בכשרות הכל תקין, הדבר היחיד שלא תקין הוא שהגוי יפה את זה. הוא הדליק את התנור, הוא שם את הלחם בפנים. בסדר? יפה. בואו נראה בפנים. יש מקומות סעיף ב' שמקלים בדבר ולוקחים מפת נחתום, כן, מאפייה של גויים במקום שאין שם נחתום ישראל, מפני שאישה תדחק. ויש, אומרים שאפילו במקום שפת ישראל מצויה מותר. בסדר? זה מה שאמרנו. פשט אתה היתר כסברה הזאת להתיר פת נחתום גוי, אף כשיש פת ישראל. ואף אם פת ישראל יפה וטובה יותר, מפני שאם ירצו הכל לקנות מישראל, אינם יכולים להספיק עוד צורכיהם. שמים לב? והרי זה כמי שאין פת ישראל מצויה. נו, והיום אפשר להגיד את זה? אי אפשר להגיד את זה. לא נכון לחלוטין. לעניות דעתי יותר נראה הטעם משום שלא פשטה התקנה מעיקרה. וזה מה שראינו בשבוע שעבר, לגבי 18 דברים שגזרו, ומה-18 דברים האלה שגזרו, לא הכל השתמר. סעיף ג', אבל פת של בעלי בתים, מישהו עפה בבית, מזמין אותך, בוא תיקח את הלחם שלי, שכן, חבר, החוקים, מישהו שבא, פת של בעלי בתים, אין מי שמורה בה להקל, שעיקר הגזרה משום חתנות, ואם יאכל פת בעלי בתים, יבוא לסעוד אצלם. אתה אוכל אצלו לחם, מי לחם, לאן זה יבוא? אתה אוכל לחם חף. לא אוכלים לחם בלי כלום, בוא בוא, תאכל קצת, נגב חומוס, טוב. חומוס, שאלה, בשביל נוכרים או לא. עולה על שולחן מלאכים, לא עולה, בסדר. אחרי שאתה מנגב חומוס, חומוס בלי שום דבר אחר, שים על זה קצת פורי בשר. מכיר את המנה הזאת? חומוס עם פורי בשר, מכיר? יפה. בסדר, יש כל מיני מנות. אז תתחיל ככה, וזהו, המשכת קדימה. הכל רץ. טוב. פת בעל הבית אסורה לעולם, אפילו קנאה פלטר ממנו ואפילו שלחה לישראל. ברור? פלטר זה נחתום, זה אופה. מילים אחרות. וכן אפילו שלח אותה ישראל לאחר, אסורה. בכל מקרה היא אסורה. כן, גם אם אני קניתי בחנות אפייה של בית של מישהו. לעולם. כל זה לשון מרן המחבר, ומדבריו נראה בפשיטות שאין שום היתר לפת בעל הבית לעולם. בסדר? ברגע שפת היא נעשתה בבית, גם אם הוא מכר את זה, איך אומרים, יד שתיים, יד שלוש, אתה לא אוכל. ההיתר היחיד, גם אתה קונה אותה בחנות, כן? מכר אותה יד שתיים, יד שלוש, אמרת. ההיתר היחיד הוא כשזה פת פלטר, פת אופה. מאפייה. כן. יש מי שאומר שבמקום שאין פלטר מצוי כלל, אין דבר כזה מאפיות, כולם מופיעים בבתים. מותר אפילו של בעלי בתים. וכיוון שבסעיף הקודם העתקנו לשון מרן שדעתו נוטה לאסור, אם כן, אין לסמוך על דעת, יש מי שאומר, ואין להתיר פת בעלי בתים, אלא אם כן עברו עליו 3 ימים מעת לעת שלא אכל פת. או בשבת, משום עונג שבת. אין לו לחם, הוא נתקע בהודו, בלי לחם. בפירו, בלי לחם. מה הוא עושה? נתקע. הטייס פתח מצנחים וכולם ירדו למטה. בסדר, מה? מה הוא עושה? אז יש אפשרות. יש כולה שאפשר לעשות. סעיפי אומר השולחן המקור חיים, אלה עיקרי הלכות שנאמרו בפת גויים, וכל אדם במקום השבוע הקבוע בין הגויים, כבר נוהג הוא כמנהג בני מקומו, והוראת רב מקומו, אך במידה הוא מתעוררת שאלה אצל אדם כגון משעת נסיעה וכדומה, טוב שיפנה בשאלה לחכם. וכאן מקום איתנו להזהיר, שאתה נהוג בכמה ארצות לערב בלחם שומן חזיר, ונושאים שאינם בקיאים בכך עליהם להיזהר, ולא לאכול עד שיבררו היטב. הזכרנו את העניין הזה שבאירופה עד היום, 50% מתצרוכת השמן זה שומן מן החי. בסדר? לא יודע אם זה חזיר או משהו אחר, זה שומן מן החי. אף מי שאינו נזהר מפת שגויים, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. כך כותב השולחן ערוך, כך מביאים אחרונים. עשרת ימי תשובה נזהרים יותר. טוב, זה הנושא של פת גויים. עכשיו נגיע לנושא של בישולים. יש הבדל גדול בין פת לבין בישול. גם בפסיקת ההלכה, גם ברעיון. כי הרי מה אמרנו? שהאיסור היה שמא יבוא לידי חתנות. גם כשאמרנו שאדם אוכל לחם, הרי מי שאוכל לחם, הוא לא מתחתן עם לחם. מה אמרנו מקודם? מה החשש? חשש הוא שאם הוא אוכל לחם, יבוא להימשך לאכול עם זה גם, איך אומרים? על הלחם. עם מה אוכלים את הלחם? אוכלים לחם לבד? נעמה בנעמה? לא. יביא לו עוד דברים לאכול, ומכך הוא יגיע לקירוב. ואם אוכלים גם שותים, ואם שותים, אז שותים. ובסופו של דבר יגיע לידי קירוב לבבות, וזה לא מה שאנחנו רוצים. כל הסייג הוא משום חתנות. והיום זה הרבה יותר ממשי ממה שהיה פעם. כי לפעמים באים אנשים ואומרים, רב, זה היה פעם. זה היום. בסדר? היום הדברים האלה מצויים יותר מכל זמן אחר. אני אתן דוגמה. בתי ספר. יש בתי ספר שלומדים שם יהודים וגויים ביחד. ברגע שלומדים יהודים וגויים ביחד, מה, לא הולכים אחרי הצהריים לשחק אחד אצל השני? ואם הולכים לשחק אחרי הצהריים אחד אצל השני, אז אומרים, טוב, בואו תאכל ארוחת ערב. ואם הוא גדל מגן הילדים עד סוף כיתה ח' ועד י' ב', עם ילדה, ילד, לא משנה מה, גוי. חברים, מה, אכלנו אצלם, ישנו אפילו בלילה, מסיבת פיג'מות, לא יודע מה, אז למה לא להתחתן? איפה זה נמצא? על מה אני מדבר? ארץ ישראל. צריך מאוד זהירות. לשמור על קדושת עם ישראל. לשים לב לדברים האלה. לא מדברו פה על דברים רחוקים, מדברו על דברים מעשיים. ההפך, היום יותר מעשיים מלפני 30 שנה. לפני 40 שנה. פי כמה יותר מעשיים. אנחנו רואים את הדברים. מציאותיים לחלוטין. בסדר, זה ברור. ומה הבעיה הגדולה? שמפחדים לדבר. התורה, האמת, היא לא בישנית, לא פחדנית ולא לפלפית. יש קדושת עם ישראל ובגויים לא יתחשב. לא מתערבים באומות העולם ולומדים ממעשיהם. טוב, אומר הרב ככה, בישולי עקום. איסור אכילת בישולי גויים, כמובן שנעשו בקשרות מוחלטת. עוד פעם, כמו הלחם. מה אמרנו? כל המוצרים, כל המרכבים, הכל. מהדרין מן המהדרין, חלק בית יוסף ללא רירים. הכל קשר למהדרין. בסופר הכי מוכשר קנו אותם. הבנות הכי מקפידה. בסדר? ואין בהם שום חשש איסור מחמת עצמם. מבואר במשנה. והיא גזירת השלקות. פרש רש"י, כל דבר שבשלו גוי, אפילו בכלי טהור, אסור משום חתנות. שאלו בגמרא, מנה נמילה? אמר ביחיא בר אבא, אמר ביוחנן, אמר קרא, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. אוכל כמים. מה המים שלא נשתנו, אף אוכל שלא נשתנה, עד כאן. הגזרה הזו קדמונית היא. ולא נגזרה עם הפת, זאת אומרת, זה לא אחת מ-18 הגזרות שנגזרו בזמן שרבו בית שמאי על בית הלל. זה הגזרה שהיא קודמת. הרי מביאים את הפסוק מהתורה. ועל הפת, ושלקות הוא עניין תבשיל. הוא מתחילה גזרו עליה מטעם חתנות, ועל הפת לא גזרו משום שלא שייך בו כל כך חתנות. עד שבאו שמאי והלל, כמובן הכוונה לבית שמאי ובית הלל, וגזרו בכלל 18 דברים גם על הפת. זאת אומרת, הפת הייתה בעצם תוספת על האוכל, על הבישול. אף על פי שבמשנה שנו הפת לפני השלקות, מכל מקום שלקות גזירה קדומה יותר הייתה. כשהתירו את הפת, הכוונה היא לאותם קולות שראינו, אם אין פת אחרת, שאתה דחק או כל מיני קולות אחרות, לא התירו שלקות. שכן פת ושלקות שני עניינים שונים הם. רוצה לומר? ושייך גזירת חתנות בשלקות יותר מפת. מה זה שלקות? דבר שאני מכשיר אותו לאכילה על ידי בישול, על ידי הרתחה. אז כבר בהקדמה הזאת מה אני לומד? שדבר שהוא נאכל כמו שהוא חי, גם אם בישלו אותו, זה לא נקרא בישול נוכרים. מדוע? כי הוא נאכל כמו שהוא חי. דוגמה. דוגמה. אני לא יודע מה כל המרכבים. נגיד, אני אגיד מה המרכבים, ואז תראו אם זה טוב או לא טוב. מטבוחה. מה המרכיב המרכזי של מטבוחה? עגבניות. עגבניות זה נאכל כמו שהוא חי? מה? נאכל כמו שהוא חי. רוב העגבניות נאכלות חי. בסדר? זהו. יפה. מה עוד יש שם? בצל. בצל שמים בסלט? בצל? נאכל. מה עוד יש? פלפל. פלפל נאכל כמו שהוא חי? נאכל כמו שהוא חי. יש בעיה במטבוחה? לכאורה לא צריך להיות בעיה. בסדר, נאכל כמו שהוא חי. טוב. אבל למשל, אם עושים שקשוקה, ממה מורכבת שקשוקה? עגבניות. נכון? עגבניות זה כמו שהוא, נאכל כמו שהוא חי? כן. אבל מה שמים על העגבניות? ביצה. ביצה נחשב דבר שלא נאכל כמו שהוא חי. בפרט היום שיש סלמונלה. אסור לאכול אותו חי. אז מה עשינו פה? בישול. אומר השולחן ערוך, מרן אומר מפורש סעיף מיוחד, גוי שבישל ביצים, שלק ביצים, הוא לא פתח אותם, לא כלום, שם ביצים במים. בישל אותם, זה בישול נכון. ביצים קשות. לקח סיר. בוודאי, שם במים, הדליק. אם לא הדליק תאש, מה עשינו? יהיה, בוודאי. זה הבישול. בסדר. שאלה אם נאכל כמו שהוא חי. כי ביצה, אתה אומר, יש כאלה שגומעים ביצה חיה. תראה זה, גוגל מוגל. לא, 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 זה לא, זה לא אוכל, זה לא אוכל. בסדר? טוב. כן, נראה שגזירת קדמונים זו עברה שלבים שונים. גם לגבי לחם לא מצאנו שאין אומר שום טעם אחר פרט לגזירת חיתון. ואילו בגזירת שלקות, אף כי פרש רשי במשנה שום משום גזירת חיתון, הנה בגמרא פרש כדי שלא ישראל רגיל אצלו במאכל ומשתה, ויאכלנו דבר תמה. בסדר? זאת אומרת, מצד אחד דיברנו על גזירת חיתון, מצד שני, תראה, הוא בא נותן לך לאכול, יום אחד יביא לך גם אוכל משהו אחר. יש איזה הרבה סיפורים על היאכילנו בשר טמא, אנשים שלא נזהרו, בסוף סבלו. והתוספות עמדו הסתירה הזאת בדברי רש"י, יש מי שכתב לתרץ הקושי ודברים ארוכים, ואלך יותר במסגרת חיבור זה. ולא הכל נאסר משום בשביל גויים, אלא כמו שנבהר בעזרת השם. סעיף ז'. דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת, בסוגריים, נפתן במובנו מקורנו מה שנאכל עם הלחם, או לפרפרת, כוונה כינוח סעודה, שבשלו גוי אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל אסור משום בשולי גויים. הזמנתי טבח אליי הביתה. גוי. מטבח, הכל אצלי בבית, אמרתי, אצלי בבית. הכל שלי. בסדר? אני מביא לו את הכל, הוא בא רק מעצמו לבשל, זה עושה לנו את האירוע. גוי. בסדר? אם זה דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, זאת אומרת שלא אוכלים אותו חי, אלא רק מבושל, וזה דבר שעולה על שולחן מלכים, וגוי בישל אותו, אפילו אצלי בבית עם הכלים שלי, הכל שלי, זה בישול נוכרים, אסור לאכול אותו. לחלוטין. בסדר? לכן אמרתי, יש מקומות שאמרו, חומוס, סלט חומוס לא נקרא שעולה על שולחן מלכים. סלט חומוס היום נקרא עולה על שולחן מלכים? עולה ועולה, תראו באירועים הכי יפים מביאים סלט חומוס. פעם זה לא היה, זה היה אוכל של פועלים. במכובד, אצל במקומות, מכובדים. מכובד, כן. בחתונה.
פלאפל זה לא.
כן, כן, יפה, יפה. עכשיו חומוס הוא לא נאכל כמו שהוא חי. כדי לאכול אותו צריך לבשל. אבל אחרי שבישלנו אותו, בסדר? זה עולה על שולחן מלכים? לא. או שמביאים אותו סעודת הבראה, או סעודת הבראה, שולם זוכר. ארבס. פיצוחים. בסדר? יש דברים שאני אומר, לא עולה על שולחן מלכים. אין בו עניין בישול נוכרים. ואו שזה נאכל כמו שהוא חי. כדי שיהיה אסור מדין בישול נוכרים, חייב שני תנאים. א', הוא לא נאכל כמו שהוא חי, ב', הוא עולה על שולחן מלכים. טוב. ח', יש מי שמתיר בשפחות שלנו, ויש מי שאוסר אפילו בדיעבד. כן, כתב מרן המחבר, ודעתו היא לאסור, כמעט שהביא סברת האוסרים באחרונה, כדרכו כותב בלשון יש ויש. יש ויש, הלכה כי יש בהתרה. אז השולחן ערוך, יש לו לוגיקה בכתיבה. הסברנו את זה כמה פעמים. כשהוא מביא איזושהי הלכה בשסתם, זאת אומרת, מביא הלכה. ובסוף אומר, ויש אומרים. ההלכה היא כסתם. סתם ויש, ההלכה כסתם. אז למה הוא הביא את היש אומרים? אם זה לחומרה, אז במקום שאפשר להחמיר תחמיר. אם זה לכולה, במקום שאי אפשר ללכת לפי שורת הדין, אפשר להקל כשיטה הזאת. לכן הוא הביא את שתי הדעות. אבל מה דעתו? כסתם. אבל אם הוא הביא הלכות, יש אומרים ויש אומרים, פתח את תחילת הסעיף ויש אומרים, יש ויש הלכה, כי יש בתרא, כי יש האחרון. גם אם יש שלושה יש אומרים, ארבעה יש אומרים, היש אומרים האחרון. זוהי דעתו של השולחן ערוך. לכן כאן הביא את זה בלשון יש ויש, ולכן ההלכה כי יש האחרון. שמה? שגם שפחות שנמצאות בבית של יהודי, הבישול שלהם זה בישול נוכרי. לכן ראו לאסור בישול השפחות הגויות של בית ישראל. אבל יש אומרים שבדיעבד יש לסמוך על דעת המתירים. כן, לכן הוא הביא את הדעה הזאת. ואפילו חתרילה נוהגים להקל בית ישראל שהשפחות ועבדים ושלים שם. כי אי אפשר שלא יחטא אחד מבני הבית מעט. ובחיתוי מועט יוצא מכלל בישול גויים. שמים לב? מה בעצם אומרים פה? שבסופו של דבר, גם אם הגויה, השפחה מבשלת, בעלת הבית, תבוא, תשים יד, תערבב את התבשיל, תגביר את האש, תעשה איזושהי פעולה תוך כדי הבישול, וזה יכול להתיר לדעות מסוימות. אבל אם מדובר, כמו היום, שבעלת הבית היא פרימדונה, הביאה מבשלת שתבשל לה, והיא לא נכנסת אפילו למטבח, היא לא יודעת אפילו איפה הכלים מונחים, כי היא יושבת עם כל האורחות שלה, ומי עושה את כל העבודה? אותה הגויה, אז היתר הזה לא קיים. כי מה היתר? היתר שאי אפשר שמישהו מבני הבית לא יעשה איזושהי פעולה בתוך כדי הבישול. אבל לא עושים תוך כדי, אל תתערבו לי, אני עכשיו הבאתם אותי בתור שפחה שמבשלת, אני מבשלת. בסדר? זה דבר שצריך לשים לב אליו. בפרט בארץ ישראל, מה בכלל יש לנו להקל בזה? כן. בעיה. ובשעת הדחק, אפשר לסמוך על דעת המתירים, וכן נוהגים כל ישראל שבחוץ לארץ. והמחמיר תלו עבר עליו ברכה, ולכן טוב וראוי שיעסוק ישראל בגוף הבישול מעט, בין בתחילה בין בסוף, כגון שיהפך ישראל בבשר ויגיס בגדרה וכדומה, וזה מתיר לכל הדעות. בסדר? אז ברגע שיש גויה בבית, איך שאלו, מישהו שהוא סיעודי, יכול להיות שיש יותר לסיעודי הזה, למה? כי דברים שהם די רבנן, חולה שאין בו סכנה, מקלים לו, וסיעודי זה חולה שאין בו סכנה. בסדר? ויש עוד איזה קולות שאפשר לעשות, אבל מקלים לו. אם בא מישהו מבני המשפחה לשם הביתה, הוא יכול לאכול? הוא לא יכול לאכול. ואם זה כלי שבישלו בו בישולי נוכרים, הכלי נאסר. כי הוא בלוע באיסור של בישולי נוכרים. אז רק אותו קשיש בבית שלו, הסיעודי, יכול לטעום מהאוכל הזה. אף אחד מבני המשפחה לא יכול לבוא ולאכול שם. אם אני רוצה להקל. אם יש מקום להקל. בסדר? יפה. סעיף ת' לא להטביל, להכשיר, להגעיל. ודאי, ודאי, כן. לא משנה. זה בלוע מאיסור. האיסור הוא בין אם הגוי נמצא, בין אם הוא הלך. בישל והלך לדרכו. סעיף ת' דג שמלאכו גוי ופירות שישנם עד שיכשרם לאכילה, הרי אלו מותרים. שלעניין גזירת בישול גויים, אין המלוח כרותח, ואין המרושן כמבושל. ולכן אפשר לקחת מגויים דג מרושן. אפשר לקחת מגויים דג מלוח. בסדר? 230. לגבי בישול. כן. עליו שלגבי בישול בשר בחלב, אנחנו אומרים שכבוש כמבושל. מלוח כרותח. לכן כותב פה, מביא את זה בשם השולחן ערוך, שלגבי בישול נוכרים, אני לא אומר כבוש כמבושל, מלוח כרותח. סעיף י', ביצה. אף שראויה לגומר חיה עם בשלה גאוי אסורה, וכן תמרים אמרים קצת שאינם נכנים על ידי הדחקים בשלי גוי אסורים. בסדר, זה מרן מפורש, סעיף י' ד', כן, מביא את זה השולחן ארוך. אפונים כלואים של גויים וכן קטניות כלויות מותר. למה? כבר שלא עולה השולחן מלאכים. ואלו הדברים שנזכרו בדברי הפוסקים שיש בהם משום בישולי גויים. כמהין, פטריות, שום, אורז, אפונה, פול, מבושל. כן, לאפוקים זה כלוי. בורגול שנגמר בישולו השני בידי גויים. כי הבישול הראשון התבטל. איך עושים בורגול? לוקחים חיטה, מרתיחים אותה. אחרי שמרתיחים אותה, מייבשים. אחרי שמייבשים, גורסים. בורגול עבה, בורגול דק. שלושה מינים יש. עכשיו תגיד, זה בישול נוכרים. הרי זה התבשל, זה רתח. אי אפשר לאכול את זה. בטל הבישול הראשון. מתי זה ראוי לאכילה? אחרי שמכשירים אותו לאכילה בבישול שני, בשריה, בכל מיני פעולות אחרות. לכן, אם בישל בורגול, בישול שני, אחרי עשיית הבורגול, כמו שעושים ממנו קובה או לא יודע מה, בישל טיגן, גוי, אז זה נקרא איסור. כן, בורגול שרק בשלו עושים בידי גויים, אגוזים גדולים, לימונים, תפוזים שעושים מהם מרקחת, אלפת, סופגניות וסוגיהם השונים. ואלו שאין בהם משום בישול גויים, דייסה, שוקולד, זנגוויל מרוכח בדבש, בורגול, כן, זה התחלה, מותר לקנותו כדי לבשל בבית. טורמוס שלוק, כן, אין בהם משול, משום נוכרי, והמחמיר כדעת הארי, תבוא עליו ברכה. שמה החמיר הארי? כל דבר שבישל גוי, הכשיר אותו לאכילה, אל תאכל. טוב, זה כבר עניינים פנימיים. סעיף י' ד', למותר לציין שכל זה הוא דווקא, וכבר ציינו את זה בשיעור הזה שלוש פעמים, שאין כל חשש איסור מצד עצמם. כגון שוקולד שכתבנו בסעיף הקודם להתיר משום בישולי גויים, יש לברר אם אין חשש תערובת איסור וכדומה. וישמע חכם ויוסף לקח. למה הוא מביא את זה? כי במציאות שלנו היום, אין דבר שאין בו תוספת כלשהי. כל דבר. כל דבר יש בו תוספת. מרכיבים נוספים. סעיף תתוואב, הקפה שנוי במחלוקת. הוא כבר פשט המנהג בכל ישראל להתיר ללא שום פקפוק, ויראה השם המחמיר לעצמו, לעצמו על עצמו, תבוא עליו ברכה. אבל קפה טורקי בכוסות שהן רק של קפה, שעשו אותו בפינג'ן של קפה, כמו שרגילים לעשות, הקלו. הקלו. אבל מי שירא שמיים ורוצה להחמיר, על עצמו בלבד, שיכול להחמיר. אבל אפשר. בסדר? יפה. עד כאן דיברנו על לחם, ודיברנו על בישול. עכשיו לשים לב לדבר אחד שקשור. איך אני מבטל את הבישול נוכרים? איך אני גורם לכך שלא יחשב בישול נוכרים? שתי דעות יסודיות יש בהלכה. דעה אחת של השולחן ערוך. אולי אני אקדים ואומר, באפייה יש דעה אחת. ברגע שמישהו שגר את התנור, זאת אומרת, הגביר את האש, הוסיף איזושהי אש, אני לא מדבר על זה שהדליק את התנור, אפייה מותרת. זה לא נקרא פת נוכרי. ברגע שיהודי הדליק את התנור, בוא נאמר, רוצים לאפות לחם באיזשהו מקום, ברור לנו שכל המרכיבים קשרים, אני נמצא פה עם מחשב, והמפעל נמצא בצרפת. איך אני יכול להתיר? יש לי מצלמות, אני רואה בדיוק מה עושים שם. איך אני עושה את זה אפיית ישראל עכשיו? אני פה במחשב, אפיל את התנור. תנורים חשמליים הם מוחשבים. היום זה עובד כך. כן. יש לי קישור אל הקוד של התנור אפייה. אני מפעיל אותו. הפעלתי אותו פה, אני רואה בדיוק את סדר האפייה. יש לך פת ישראל. בישול, לפי הרמה זה בדיוק אותו דבר. מספיק שאתה מפעיל את התנור. רוצים לעשות טונה בישול ישראל, אתה נמצא פה, רואה שהדגים שמכניסים אותם זה דגים כשרים, יש לך סרט על הסרט נע, אתה יכול לראות מצלמה על הסרט נע, ואז אתה רוצה לבשל את הטונה. איך אתה מבשל? מדליק, תקון וסטיבר, בתנו, תסיר. חשמלי הכל. מדליק מפה. כשרות. בסדר? צריך לעשות כשרות בשלט רחוק. בדיוק שכל השאר אפשרי, שאני יודע בדיוק מה הכניסו. איך הכניסו, מה הכניסו. בסדר? זה ברור. זה לפי הרמה. שולחן ערוך לא מסכים. לפי מרן הוא אומר, אפייה מספיק הדלקת התנור, שגירת התנור. אבל בבישול צריך שיהודי גם יעשה משהו בבישול. הוא אומר, יניח את הסיר על גבי האש. הוא לא רק צריך להדליק את התנור, אלא גם להכניס את ה... עכשיו, אם אני מדבר על מפעל ממוחשב, שיש לו מסוע שמכניס את המגשים לתוך התנור ויוצא מצד שני מבושל, אז תלחץ גם על הכפתור של המסוע. תפעיל, תקליק מה שנקרא. במחשב גם את הכפתור של המסוע. אבל אם זה לשים סירים על גבי האש, או שסירים חשמליים גדולים צריך לשים לתוכם את התבשיל, אתה לא נמצא שם, אין שום יהודי שם. לפי מרן זה בישול נוכרי. זה ההבדל ששואלים תמיד, האם בישול ישראל לפי מרן. מה ההבדל בין מרן לבין הרמה? שלפי הרמה מספיק הדלקת תנור, גם בבישול, לא רק באפייה, ולפי מרן צריך גם הנחת הסיר על גבי האש, או לפחות ערבוב, עשיית פעולה בתוך כדי התבשיל, הבישול. לא מספיק הדלקת התנור. בסדר? כששואלים הרבה פעמים מקומות, בקשרות פה זה בישול לפי מרן, זה הכוונה. האם את התבשיל גם שם, הניח יהודי, בתנור, על האש וכו'. טוב. שחר הוא שער משקים של גויים. צוות את זין אומר, מקור חיים, יש שם דברים אחרים, אסרו אותם חכמים, ואף על פי שאין לאיסורם עיקר מן התורה, גזרו עליהם כדי להתרחק מן העקום, עד שלא יתערבו בהם ישראל, ויבואו לידי חתנות. ואלו הם, אסרו לשתות עמהם, ואפילו במקום שאין לחוש ליהן נסך. הווה אומר, יש לנו דין תורה שאומר, יין שהוא מתנסך על גבי מזבח של עבודה זרה, יין נסך, אסור מהתורה. באו חכמים וגזרו על סתם יינם של גויים, אפילו לא ידוע שהוא יהיה נסך, סתם יין של גויים, שהוא גם אסור מדין חתנות, קירוב לבבות. ואסרו לאכול פיתם או בישוליהם, ואפילו במקום שאין לחוש לגיור להם, כיצד? לא ישתה אדם במסיבה של גויים, ואפילו שהוא יין מבושל שאינו נאסר, מסיבה של גויים, או שהיה שותה מכליו לבדו, ואם היו רוב המסיבה ישראל, מותר. ואין שותים מן השחר שלהם שעושים מן התמרים והתאנים וכיוצא בהם, ואינו אסור אלא במקום מכירתו. אבל אם הביא השחר לביתו של ישראל ושותה הוא שם, מותר, שעיקר גזרה השם היסעד אצלו. עכשיו לשים לב לדבר הזה. סתם יין במסיבה של גויים, אסור לשתות אפילו מבושל. אבל יין מבושל שהגיע לבית של גוי והביא אליי, אין בעיה ביין מבושל. גוי אצלי בבית שהביא אליי הביתה. יין מבושל שיש לו כשרות כמובן. אבל בשחר שהוא במסיבת גויים, בביתו של גויים, זה אסור. אבל אם הוא הביא את השחר מהתמרים או התאנים, כן, ערק מתאנים, לא צריכה להיות בעיה. למה? כי זה לא ענבים. במסיבה אצלם לא לשתות, שיבואו להתקרב אליהם. אבל אם אתה מדבר על בבית שלך, אז אפשר. לכן מה אנחנו מתירים לשתות? אצל גויים, זאת אומרת, ששייך לגויים אצלנו בבית, או במסיבה שרובם ישראל, למשל בירה, שלא הוסיפו לה אלכוהול, למשל ערק, שהוא עשוי מתאנים, מתמרים, למשל ויסקי, שלא הוסיפו לו אלכוהול, שזה אלכוהול ענבים. אומר השיר המקור חיים, סעיף י' ז', ויש מתירים בשחר של דבש ותבועה, הנה, וכן נוהגים להקל במדינות אלו. מה זה שחר של תבועה? בירה וויסקי. וזה כולל יותר בירה נעשית מתבועה לשתותה במסיבות ומסבעות של גויים. אבל ידעת מרן שידעת הרמב״ם שהעתקנו בסעיף הקודם, אין זה יותר כלל. וכן דעת כל הפוסקים לפי זה, המקל בשחר של תבועה עובר לדברי חכמים, והוא ילגעו בו שכל מין שחר אסור, אבל משקים ששאר פירות מותרים. הוא פשוט שלספרדים הולכים אחרי פסקי מרן, אסור שחר תבועה, היינו בירה במסיבות, במסבעות ובתי קפה וכדומה של גויים. נשים לב על מה הוא מדבר. לא אצלך בבית, אצל גויים. בכל אשר יאמר לכם יוסף, תעשו. והמחמיר גם במקום שנהגו יותר, תבוא עליו ברכה. כל זה נאמר לגבי מסיבות של גויים. אבל אם בן אדם מביא אליו הביתה, הוא קונה בחנות ויסקי, קונה בחנות בירה, קונה בחנות, לא יודע מה, וודקה מקרטושקה, מתפוחי אדמה, אין בעיה. או מסעורה, אין בעיה, יכול בבית לשתות. כל מה שדיברנו שאסור, דיברנו על האיסור של מסיבה של עובדי כוכבים. טוב, אנחנו נסיים בזה היום. בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו נלמד את סעיף י"ח לגבי חלב נוכרי, חלב וגבינה של נוכרים. בסדר? סיימנו היום. גמרנו.